אני שמח להיות איתכם בשיעור נוסף, שיעור שביעי בהלכות שמיטה. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על חממות, מצעים מנותקים, עציצים בבית, וראינו את סוגיית הירושלמי, ראינו את הסברו של פאת השולחן בירושלמי, וראינו דיונים מה קורה, שראינו שבעיקרון לגבי בית זה קצת ספק אם יש רק גג, ולגבי עציץ זה קצת ספק, ועציץ פלוס בית ביחד, אנחנו מקלים בדבר על פי החזון איש, ביארנו את זה בסברה, על פי סברתו של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שלמעשה עציץ בתוך בית או מצע מנותק, זה באמת לא חלק מהשמיטה, התורה לא דיברה על זה, היא דיברה על דבר שהוא באדמה, בקרקע, הדבר שהוא מנותק וגם עם גג, זה כאילו גדל בחוץ לארץ, זה כאילו דבר אחר, על זה לא דיברה התורה. על כל הגדרים המעשיים של עציצים ומצעים מנותקים, חשבתי בהתחלה לדבר עכשיו, אני לא אדבר עכשיו, כי יהיה לנו שיעור אחד נפרד על טיפול בגינה והעציצים בבית, ויהיה לנו שיעור נפרד, הרבה שיעורים על כל הפתרונות של פירות וירקות בשביעית, אוצר בית דין וחמות מצעים מנותקים, ושם נדבר על הדברים המעשיים. אני רוצה לדבר היום בעיקר על אבות ותולדות בשביעית, אבל אני רוצה להקדים ולהגיד כמה מילים על בעל פאת השולחן, שעליו דיברנו בשיעור הקודם, וזה ספר חשוב שילווה אותנו בהרבה מקומות בשמיטה. אז בואו נביא את הספר קודם, אני משתף מצגת. אתם רואים את המצגת? רואים?
כן.
בעל פאת השולחן. בעל פאת השולחן הוא רבי ישראל משקלוב, שהיה מתלמידי הגרא, הוא לא היה הרבה זמן עם הגרא, אבל הוא נחשב מתלמידי הגרא, וכתב הקדמה חשובה בספר שלו, אחד מהמקורות החשובים שיש לנו על הגרא. הוא חי בערך לפני 200 שנה בשקלוב, ואחרי זה הוא עולה לארץ. אני רק רוצה להגיד, אני לא אתאר את החיים שלו, אבל הוא עבר בחיים שלו, הוא היה בטבריה, אחרי זה בצפת, אחרי זה בירושלים. הוא עבר, וואו, עבר דברים קשים, אשתו נפטרה, הילדים שלו, מגפות בארץ, התחתן עוד פעם, אחרי זה גם אשתו. שנייה מאוחר יותר נפטרה, הבית שלו נהרס, הקהילה, מגפה, רוב הקהילה הוכחדה, אי אפשר לדמיין את כל הדברים שהיו בארץ ורעידת אדמה בצפת, לא יאומן. וכל פעם הוא משתקם והוא מוביל את הקהילה, הוא לא רק נמצא, הוא ממש מוביל את הקהילה בצפת, והוא כותב ספר על מצוות התלויות בארץ, ושימו לב על הכותרת היפה לספר, והוא סוף וסיום לארבעה חלקי השולחן ערוך. כלומר, הוא אומר, תשמע, הוא קצת מתלונן, בעל השולחן ערוך, לא כתב מספיק על מצוות התלויות בארץ. כתב מעט, ובטח לא על שמיטה ועוד דברים. הוא אומר, אני כותב את הסיום לשולחן ערוך. אני כותב על מצוות התלויות בארץ, זה נחמד לראות את הכותרת הזאת. סיום למצוות התלויות בארץ, הספר הזה נחשב מאוד משמעותי במצוות התלויות בארץ, כלומר הוא מספרי היסוד, שכל מי שיבוא אחריו ידון בדברים שלו. בספר, אני רק רוצה להראות לכם את הספר עצמו, הספר עצמו הוא על כל מצוות התלויות בארץ, ושם זה מחולק להלכות עצמן, שזה פאת השולחן, ובצד יש בית ישראל, שזה הרחבות, כמו הערות, והרחבות על כל המקורות שלו. הבאתי לכם כאן, אתם רואים את סעיף כ"ד, אילן שנטעו בתוך הבית, הרי זה ספק אם נוהג בו כל עיני שביעית, על זה דיברנו פעם שעברה, ובסעיף קטן נ"ב, הוא ירחיב בכל המקורות, ביחס לירושלמי. הספר פאת השולחן, זכה להרבה הוצאות, למרות שימי חייו היה לו קשה, אבל אחר כך הוא זכה להרבה הוצאות. אחת ההוצאות המפורסמות זה ההוצאה הזו, שהיא יחד עם פירושו של הרדב"ז, בית רדב"ז, הרדב"ז בר פלוגתא של מרן הרב קוק זצ"ל בעניין היתר המכירה, אנחנו עוד נדבר על הרדב"ז, אבל כאן יש פאת השולחן שבצד אחד בית ישראל, שזה פירוש של רב ישראל משקלוב בעל פאת השולחן, ומהצד השני פירושו של הרדב"ז בית רדב"ז. יש גם מהדורות נוספות, יש מהדורה עם הגהות של האדרת והגהות של מרן הרב קוק זצ"ל, יש מהדורה שיצאה לאחרונה בשנים האחרונות על שמיטה על ידי ישיבת רמת גן, מהדורה חדשה. בכל אופן, ספר מאוד מרכזי בענייני מצוות התלויות בארץ. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא שלנו, אבות ותולדות בשביעית. אנחנו ראינו כבר כמה פעמים את הפסוקים, שהתורה מדברת על איסור זריעה, איסור זמירה, איסור קצירה ואיסור בצירה. וכשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, על הלווים, אנחנו למעשה רואים שיש שתי קבוצות. יש קבוצה אחת של איסור זריעה ואיסור זמירה, שזאת קבוצה של איסור הצמחת אבול. לזרוע זה ברור, וגם זמירה, אתה חותך את הענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. יש לנו קבוצה אחרת, איסור קצירה ואיסור בצירה, שזה איסור לקטוף את האבול. והשאלה היא למה יש לנו שתי דוגמאות בכל קבוצה. אז הגמרא אומרת, מועד קטן דף ג', הזכרנו את זה בקצרה בשיעור המבוא, מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה. למה הלכת הכתבינו רחמנה? למימרא דאני תולדות מחייב, אחרינה לא מחייב. זה בא להגיד לנו שיש איסור תורה רק על הדברים האלה. כל שאר הדברים אינם אסורים מהתורה, אלא רק מדרבנן. למשל, השקיה. זה רק איסור דרבנן. למשל, אם במקום לזמור, אתה מוריד פירות. ועל ידי זה, העץ גדל טוב יותר. במקום לחתוך ענפים, אתה חותך פירות. איסור דרבנן. עכשיו, כמובן שגם איסור דרבנן אסור, אבל הזכרנו שיש משמעויות לכך. למשל, בהיתר מכירה, מרן הרב קוק זצ"ל התיר על ידי יהודים מלאכות דרבנן ולא מלאכות דאורייתא. אז חשוב להגדיר מה נקרא דרבנן, מה נקרא דאורייתא. אמנם הדבר הזה לא מוסכם לגמרי, והגמרא מביאה גם הסבר אחר. הגמרא במועד קטן דף ג' מביאה שיטה שחושבת שיש איסור דאורייתא בכל המלאכות האלה. שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, אין לי אלא זירוע וזימור, מיני לניקוש ועידור וכיסוח, כל הדברים האלה למחוד הרבנן. קדמו נאמר, שדך לא, כרמך לא. התורה לא אומרת, לא תזרע שדך. התורה אומרת, שדך לא תזרע. כרמך לא תזמור, אז הברייתא פה לומדת, שדך לא. כרמך לא. כלומר, זה בא לרבות, להגיד, שכל המלאכות של השדה והכרם אסורות, וזריעה בכלל הייתה, ולמה יצאת להקיש אל אומר מה זריעה מיוחדת, עבודה שבשדה ובכרם, אף כל שהיא עבודה שבשדה ובכרם. כלומר, כל עבודה שעושים אותה גם בשדה וגם בכרם, כל עבודה כזאת אסורה בשמיטה. עבודה שהיא גם עבודת שדה וגם עבודת כרם, עבודה כזאת אסורה בשמיטה. ויש דברים שאולי הם רק באחד מהם, כלומר קשקוש ועידור ומילוי מים, הם רק או בקרם או בשדה, אז הם לא נאסרו בשביעית. אבל בעיקרון מהברייתא אנחנו רואים שבאופן כללי הרבה תולדות נאסרו מהתורה. כלומר, לא רק בצירה וזמירה, הרבה תולדות נאסרו מהתורה. יש דברים שהם לא מלאכות שדה וכרם ביחד, אלא רק שדה, רק כרם, זה לא נאסר, אבל באופן כללי, רוב הדברים שהם גם בשדה וגם בכרם, נאסרו, כבר שתולדות כן נאסרו. וזה לא כמו שראינו מקודם, בדברי הגמרא, שהבאנו אותם קודם, שעל תולדות אחרות, לא חייב, אז הדבר הזה סותר את מה שראינו קודם, והגמרא עונה על הדבר הזה ואומרת, מדרבנן הוקרא אסמכתא ואלמא. כלומר, באמת זה מדרבנן, כמו שרבא אמר בגמרא, וכל הפסוקים האלה הם רק אסמכתא. וכך אנחנו פוסקים להלכה, כך פוסק הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אינו לוקה מן התורה, אלא על הזריעה או הזמירה, הקצירה והבצירה. ולמה פרטן הכתוב לומר לך, על שתי תולדות אלו בלבד הוא חייב, ועל שאר תולדות שבעבודת הארץ, אינו לוקה עליהם, אבל מכיר אותו, מכת מרדות מדרבנן. לתוספת שיר. בכל אופן, מכאן אנחנו מבינים בעניין אבות ותולדות בשביעית, שזה שונה מהלכות שבת. בהלכות שבת יש איסור דאורייתא ותולדה. זה לא רק דרבנן, יש איסור דאורייתא, תולדה זה דאורייתא. יש מחלוקת, מבשל, אופה, יש עוד מלאכות, השקיה, חרישה, הכל, לא משנה, חלק אבות, חלק תולדות, הכל אסור מדאורייתא. לעומת זאת, בשמיטה, תולדות לא נאסרו מהתורה, אלא מדרבנן בלבד, ורק המלאכות האלה, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, ואולי חרישה, נאסרו מהתורה. וזאת כולה גדולה מאוד, וזה בסיס מרכזי, שבלעדיו לא היינו יכולים להסתדר בשמיטה בכלל. ועכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה מעשית לדבר הזה שדנו והפוסקים. זריעה באמצעות מכונה. שוט הר צבי, אנחנו כבר הזכרנו בעבר ודיברנו על הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. וזה מזמן הסתפקתי בעבודת הזריעה, שנהגו בזמן האחרון לזרוע על ידי עגלה המושכת בקרון, בקרון מנוקב, המלאה אמיר, והשדה נזרת, ודרך יוחש לה בהמה, על פני השדה, אם יש מקום לומר, דלא אביאה ולתולדה, ובשביעית תולדות לא אסרה תורה. זו שאלה שאלה מאוד חשובה. אתה זורע על ידי מכונה. הוא מדבר על בהמה, לכאורה, אותו דבר, גם אם אדם זורע על ידי טרקטור, הוא לא זורע ביד, האם הדבר יהיה תולדה? ואם הוא תולדה, זה יהיה רק דרבנן.
מה צדדי הסוגיה? למה הוא קורא לזה תולדה? זה אב בשינוי.
אז הרב קרמר שואל שאלה מעניינת, וזה בדיוק מה שהולך לברר הרב פרנק. אומר הרב פרנק, ויסוד ספק זהו. במהות הפרטים המגדירים וקובעים איזהו אב ואיזהו תולדה. מה מגדיר לנו מה זה אב ומה זה תולדה? אם אז לינן רק בתר עצם פעולת הזריעה בקרקע, שאם זה דומה לאב, שוב אינו יוצא מכלל אב, אף על פי שלגבי האדם הפועל יש שינוי, שלא עשה זו מלאכה זו ישר בידיו, אלא בעקיפין. כלומר, במקרה הזה, עצם המלאכה, המעשה, זה בדיוק אותו דבר כמו זריעה רגילה. אתה זרעת בזריעה רגילה, אבל במקום לעשות את זה בידיים, עשית את זה בעקיפין. האם פעולה בעקיפין אומרת שזה כבר תולדה? או יש לדון, סליחה, כאן הוא אומר הפוך, האם לפי הצד השני הראשון הוא אומר, זה לא יהיה תולדה? כי אתה סך הכל עשית אותו דבר, רק עשית את זה בשינוי. אז זה עדיין יוגדר אב, אולי אב בשינוי, אבל זה עדיין אב, או הוא אומר, יש לדון שכל שינוי איזו, לא משנה אם זה בגוף הזריעה, אפילו בפעולה, כל שינוי הופך את זה לתולדה. זה הספק שהוא מסתפק. האם צריך להיות באמת משהו שאני אומר, תשמע, זה משהו אחר לגמרי. למשל, השקיה, זה משהו אחר, זה לא כמו זריעה. זה דבר אחר, זה פעולה אחרת. או למשל, זריעה במים. יש היום המון גידולי מים. זה משהו אחר, התוצאה אולי שונה. כאן, זה אותו דבר בדיוק, אתה זורע בקרקע, בדיוק אותו דבר כמו זירה רגילה, רק עשית את זה בשינוי. האם השינוי הזה כבר מספיק כדי להפוך את זה לתולדה, או לא? והרב פרנק חושב שכן.
מה המקום של לקחת שיקולים כמו שבעצם אם אנחנו נלך לפי ההסבר השני, אז יוצא שהיום בתהליכים של אוטומציה, אז לא יהיה כבר, בעצם הכל יהיה דרבנן.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אתה אומר, תשמע, היום הכל הולך ככה, ככה עובדים היום. אז הכל דרבנן? שאלה מצוינת. בואו נראה רגע את דברי הר צבי.
רב, זה קשור לדיון האם יש, האם זה מוטל על, האם השמיטה מוטלת על האדם או על הארץ?
אז אתה אומר, אולי זה גם קשור אם השמיטה מוטלת על האדם או על הארץ. כמובן שאם נגיד שהשמיטה מוטלת גם על שביתת הארץ, אז זה עוד בעיה. אבל אנחנו רוצים
מה הבעיה להגיד שהיום הכל מדרבנן?
זה לא בעיה, אבל קודם כל צריך לראות אם זה נכון.
אוקיי, אז אם האוטומציה זה דרבנן, אז היום הכל דרבנן. כאילו, זה שהכל דרבנן זה לא, זה לא, זה לא פונקציה שגורמת פה בעיה.
יכול להיות.
או זה דורייתא.
יכול להיות, אומר, בסדר. אז מה זה משנה? הכל דרבנן, יכול להיות, יכול להיות. הרב פרנק עצמו באמת אומר שמסתבר שזה תולדה. ולמה? הוא אומר, מצאנו במלאכת קוצר, בהלכות שבת. מצאנו שיש הבדל אם אדם קוצר בכלי שזה אב, או אם ביד שזה תולדה. אז הוא אומר, כיוון שמצאנו שיש הבדל בין ביד לבין בכלי, הרי התוצאה היא אותו דבר. כותב ככה, כותב ככה, התוצאה היא אותו דבר. ולכן כנראה שגם אם התוצאה היא אותו דבר, עצם זה שעשית את זה בצורה שונה, זה כבר הופך את זה לתולדה. אני רק אגיד שהראיה הזאת היא לא... ראייה.
בורר, זורם, מרקד.
כן, כן, נכון, יש לנו הרבה דוגמאות אחרות. זה מה שהרב מתכוון?
כן, כן, שבורר וזורם, אתה רואה ששתיהם אבות.
ששתיהם אבות, למרות שכל אחד מהם שונה, ואחד בכלי, ואחד ביד, והאמת שגם הדבר הזה, הראייה הזאת היא לא ראייה, וואו, הכי חזקה, כי יש... כנראה תוצאה אחרת.
תוצאה אחרת, כן.
זה לא מקצועי. כשאתה חותר, קוצר בצורה כזאת, זה לא מקצועי, ויכול להיות זה באמת שינוי מהותי, ולא רק יד או כלי. והחזון איש, באמת, לא הסכים עם כל הדבר הזה.
רגע, לפי שיטתו, מהפעם הראשונה שהשתנה כלי העבודה בהיסטוריה, זה כבר דרבנן.
זאת שאלה מעניינת, זאת שאלה מעניינת, זה יכול להיות מה שיוצא, ובאמת, החזון איש חולק על כל הדברים האלה, כי הרב פרנק, אתם זוכרים, בעבר כשהבאנו אותו, הוא רצה להגיד שאולי זה נחשב גרמה, וגרמה מותרת. חזון איש אומר, א', לא מקרי תולדה, אלא בשינוי בצורת המלאכה, כמו משקי מים לזרעים, אבל כשאין שינוי בצורת הזריעה, בצורת החרישה, אלא האדם הכין השתלשלות, אמצעיות, בין מעשיו לעצם הזריעה, הרי זה בכלל אב, אז מה עשית? הכל אותו דבר, רק עשית את זה בדרך שונה, זה אב. דבר שני אומר חזון איש, זה גם לא גרמה. אף אם אין כאן כוח האדם בעצם החרישה, המכונה היא כלי האומנות של האדם. ועמידת המכונה על השדה וכיוון הפרקים על מכונה לצורך שעה, זה מלאכת חרישה, אומר, כלי של מכונה זה הכלי שאיתו חורשים. כמו שאיתו זורעים, איתו חורשים, הוא אומר עוד יותר, כיוון שהדרך לחרוש על ידי בהמה, הרי שזהו עיקר המלאכה. אבל למעשה, אומר חזון איש, תשמע, זה לא שהייתה לנו בעיה להגיד שהכל דרבנן היום, כמו ששאלת, אבל זה לא יכול להיות, כי כשהתורה מדברת על זריעה, על חרישה, מה, התורה חושבת שנשאר תמיד פרימיטיביים, ונזרע באיזה דרך מיושנת? התורה לא חושבת ככה. כל דבר שרגילים באותו דור, לזרוע בדרך הזאת, זה נקרא זריעה, זה נקרא חרישה, והדבר הזה עשו מדאורייתא ולא מדרבנן.
אולי מישהו שזורע היום עם בהמה, זה שינוי.
זה מעניין, כן. יש אומנם כאלה, אבל אתה צודק שזה באמת קצת שונה היום. ובעניין הזה, בדרך כלל, הפוסקים לא התירו לזרוע על ידי טרקטור וכו'. אבל אם מצטרפים כמה דברים, אמרו טוב, נעשה טרקטור, ונעשה גרמה מיוחדת שמרגישים אותה וכולי, אז ניסו לעשות במכון צומת דברים כאלה. הרב וייטמן, יש לו גם מאמר בתחום הזה שהוא התנגד לדבר הזה, אבל הוא אמר שאם יעשו מכונה ממש שונה, ממש זה, אז אולי זה כן יעזור, אבל צריך להיות משהו ממש שונה. אז זה בכל אופן דוגמה להשלכה לגבי אבות ותולדות בשמיטה, ואני רוצה...
מה זה עזר אם זה דרבנן? עדיין זה אסור.
נכון, אבל אמרנו א' לגבי ספקות, אפשר להקל יותר בדרבנן. ב' לגבי יתר מחירה, הרב קוק יתיר ביתר מחירה מלאכות דרבנן על ידי ישראל. אם אתה אומר שזה דרבנן, אז אנחנו יכולים להתיר על ידי יתר מחירה שחקלאים יהודים יעשו את זה. אז מאוד חשוב לנו לדעת אם זה דאורייתא או דרבנן, ויש לזה הרבה השלכות.
הרב?
כן.
אני חושב, אם אני זוכר נכון, שזה גם לשיטת או החזון איש, בגלל אני חושב הוא מתיר הציצית עם מכונה, ציצית שנעשה עם מכונה, שהוא סובר שזה באמת עם כוונה, וגם פה הוא סובר שהמכונה כאילו הכוח שלך.
יפה מאוד. באמת אתה חיברת כמה דברים של החזון איש, זה נכון. שלגבי לשמה על ידי מכונה, דעת החזון איש, שאפשר לעשות ציצית באמת על ידי מכונה, ואז הדברים מתחברים פה, שהוא לא ראה את הכלי כדבר חיצוני. כמובן שעכשיו יש מקום לדון, אתם יודעים, אנחנו עכשיו בעולם חדש. אני לא אדבר על זה עכשיו, אבל אנחנו נדבר פעם על שמיטה רובוטית. כי לאט לאט העולם הולך ומשתכלל, ומוריי ורבותיי, כבר היום יש לנו דרכים שהכל יעשה על ידי רובוט. ואז צריך לדון, רגע, מה קורה כאן עם בינה מלאכותית, עם רובוט, רובוט בשמיטה, מה נגיד על זה? והדבר הזה הוא באמת דורש ביאור בפני עצמו, ואני אשמח לדבר על זה, אבל אני לא אדבר על זה עכשיו, אני חושב אנחנו אולי ניקח פעם יחידה נפרדת, אני לא יודע אפילו אם בספר על שמיטה כתבתי על זה, ובאמת צריך לכתוב על זה, אני צריך לזכור, תזכירו לי, כי השתנה הדור, צריך לכתוב, אתם יודעים, מאז ספר השמיטה הקודם, הוא כך 7 שנים, אתם יודעים כמה השתנה העולם ב7 שנים האלה, זה לא יאומן. אז צריך להתייחס לזה, וזה באמת מאוד מעניין. יש חממה רובוטית בעמק בית שאן, ומאוד מעניין. מוריי ורבותיי, ממש בקצרה, אילנות סרק. לגבי אילנות סרק, מצד אחד, התורה מדברת על פירות. הדוגמאות שהיא מדברת זה על פירות. זה נראה, כרמך לא תזמור, קציח צריכה לא תקצור, ענבי זרעך לא תבצור, היא מדברת על פירות. מצד שני, התורה אומרת, צדך לא תזרע. היא מדברת על זריעה, היא מדברת על זריעה, היא לא אומרת מה תזרע. ובדבר הזה יש מחלוקת. הירושלמי, שביעית פרק ד' משנה ד' אומר, רבן שמואל גמליאל אומר, נוטעין אילן סרק בשביעית. והרש סירילאו, דיברנו עליו בעבר, שהוא כתב על הירושלמי, הוא אומר, לא אסרה תורה אלא נמאכל, דומה לשדך לא תזרע, שזריעה היא באוכל, ודומה לדו תזמור שהוא בקרם, הוא אומר, אילן סרק, באמת זה רק איסור דרבנן. אבל הרמב"ם כותב, שפרק א' הלכה ה', שאין נוטעין בשביעית, אפילו אילן סרק. והרמב"ם מדבר שאסור לטעת גם אילן סרק בשביעית, והכסף משנה אומר שאומנם כתוב שרשב"ג אומר, אבל משמע שחכמים חולקים עליו, יש מקום לדון יותר בדברי הרמב"ם, והאם מדבר על איסור דרבנן, דאורייתא, לא לגמרי ברור, ערוך השולחן חשב שזה דרבנן, ויש כאלה, הרש סירילאו על ירושלים, מדעת הרמב"ם, מדבר דף דן נפקא, שאולי זה יהיה מהתורה בכיוון הזה, החזון איש מדבר על הרמב"ם שזה מהתורה, יש מקום לדון בדבר הזה. אם אני אומר שזה מהתורה, אז טוב, אז השווינו את הכל ביחד. אם אני אומר שזה לא מהתורה, אלא מדרבנן, אז יכול להיות שיש כאן דבר מעניין. אנחנו דיברנו על איסורי השמיטה, לא תזרע, ודיברנו על הקרקע גם, על זה שהקרקע צריכה לשבות. אם אני אומר שמדובר רק על אילנות מאכל, יוצא שהקרקע אמורה לשבות רק מדברים שהם מייצרים אוכל. כלומר, אין כאן שביטת קרקע, יש שביטת יצור. אני מפסיק לייצר אוכל בקרקע, אבל מותר לי מדאורייתא לייצר דברים אחרים. אם נגיד את זה בשפה הלכתית, נגיד שכל איסורי העבודה בקרקע מדברים רק על דבר שיש בו קדושת שביעית, רק פירות שיש בהם קדושת שביעית ודברים אחרים שאין בהם קדושת שביעית, אין בהם איסור עבודה בקרקע. וזה דבר מאוד מעניין. להלכה אנחנו אוסרים, כמו שאמרתי, אבל יכול להיות עדיין, לפי הרבה פוסקים, שאנחנו אוסרים מלנות סרק מדי רבנן, ואז אולי באמת ההגדרה הזאת שאמרתי עכשיו, שאיסורי זריעה מהתורה נאסרו רק בדבר שמייצר אוכל, רק בדבר שהוא קדוש בקדושת שביעית, אולי הדבר הזה נכון. אני רק רוצה לסיים כאן, שאילנות סרק, למרות שאסור לזרוע אותם, אין בהם קדושת שביעית. עכשיו, זה לא לגמרי שאין קדושת שביעית, אבל בעיקרון אין קדושת שביעית. יש מקום לדון במקרים מסוימים, אני לא אכנס את זה עכשיו, אנחנו נדבר אולי בקדושת שביעית, ורב שלמה זלמן אוירבך אומר לאור הדברים האלה, כיוון שאין קדושת שביעית, אז אסור לזרוע אותם, אבל אין בעיה של קצירה. איסור קצירה ובצירה הוא רק בדבר שיש בו קדושת שביעית. ולכן אומר רב שלמה זלמן שמותר לקצוץ סכך בשמיטה כרגיל, כי אם אין לזה קדושת שביעית, אסור לך אומנם לזרוע, או מדאורייתא או מדרבנן, אבל דבר שאין בו קדושת שביעית, דבר שהוא סרק, מותר לקצור ולבצור, וזה דבר ברור, כי הסברנו שכל הקצירה, נדבר על זה יותר, והבצירה זה דרך בעלות על הדברים שקדושים בקדושת שביעית, אבל אם זה לא קדוש בקדושת שביעית, אתה באמת בעל הבית, אתה לא צריך להפקיר את זה. אם אתה לא צריך להפקיר, אתה בעל הבית, מותר לך גם לקצור כרגיל. הם ראויים לאכילת בעלי חיים, ולכאורה הם נאסרו, אבל הוא אומר, בימינו רגילים לזרוק אותם, לא לתת אותם לבהמות, ולכן מותר לקצור בשמיטה את הדברים האלה. מוריי ורבותיי, אנחנו דיברנו היום על אבות ותולדות בשמיטה, מתוך הדברים האלה דיברנו גם על זריעה על ידי מכונה, דיברנו גם על אילנות סרק, שיש מקום לדון בדבר הזה, לא תמיד בהכרח בגלל שאבות ותולדות, אבל בעוד דבר דומה, האם הוא באמת נאסר מהתורה, וראינו שבסופו שהוא נאסר, לא ברור אם מהתורה או מדרבנן, אבל קצירה ובצירה שלו לא נאסרו. ומוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן, גמרנו בזה את זריעה, גמרנו את זריעה בבית, וחמות מצמים ותקים, ואבות ותולדות, ובשבוע הבא, בעזרת השם, נדבר על זמירה, אז ניפגש בעזרת השם, להתראות לכולם.
תודה רבה, הרב, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, הרב.